שהכול יכול להתרגל לדברים טובים, אבל אנחנו לא מתרגלים. ומודים לרב מקרב לב, שעל מוצאי שבת, שלמים לרב ולרבנית כמובן, לכל הצדדים.
תודה רבה. תודה, תודה לתודה. שבוע טוב ומבורך, ברשות ראש הישיבה, איזה תענוג זה להגיע להיכל אליהו פעם בשנה. זה מחזק אותי לראות שיש פה חבר'ה רציניים, אמיתיים. טוב, אנחנו בחודש התשובה, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל ראשית כל אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלו אותי בדרך לכאן, באוטו. שאלו אותי, האם זה נכון לומר שהתכלית שעם ישראל יהיה בעל יראת שמיים, כל אחד ואחד, ויקיים מצוות, כולם צריכים להיות דתיים. האם זה נכון לומר את זה או לא? התשובה היא שבוודאי צריכה להיות יראת שמיים, צריך לקיים מצוות. השאלה היא, מה זה אומר? יראת שמיים היא צריכה להיות גם קיום המצוות, צריך להיות מתוך הבנה של מהו העולם שבו אתה פועל. אנחנו בעולם שונה מאשר לפני 200 שנה. יש אנשים שחושבים שלחזור בתשובה זה לחזור לדגם האישיותי של היהודי הצדיק שהיה לפני 200 שנה. אבל זה לא נכון. בינתיים הקדוש ברוך הוא עשה כמה דברים, שינה את העולם, הביא את עם ישראל למדינת ישראל, ולכן אי אפשר שיראת שמיים של היום תהיה דומה ליראת שמיים של פעם. יראת שמיים של פעם, עניינה היה חיים שהפסגה שלהם, השיא שלהם, זה שולחן השבת. אני מאוד מחבב את שולחן השבת, אני בעצמי מקיים את זה, וזה נפלא. אז צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כדי שיהיה לך שולחן שבת עם דברי תורה. זה לא בשביל זה שהוא ברא את העולם. גם שולחן השבת משמש למטרות יותר גדולות. מהן המטרות היותר גדולות? הקדוש ברוך הוא חפץ שיתקדש שמו. בספר יחזקאל הקדוש ברוך הוא מבאר שקידוש שמו זה על ידי שיבת ציון. יוצא לפי זה שהמציאות שבה אנחנו חיים היום, המציאות של מדינת ישראל, תודה רבה, יעבדוך עמים, שתחווך הלאומים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נעבור. המציאות שבתוכה אנחנו חיים היום, היא, מה הבעיה? ככה זה בסדר? אז תחזק את זה. זה לא עובד. ככה זה בסדר? כן. המציאות שאנחנו חיים בה היום היא קידוש השם הגדול ביותר בעולם, שיבת ציון, והקדוש ברוך הוא בספר יחזקאל מסביר לנו שקידוש שמו על ידי זה שהגויים רואים שהעם חוזר לארץ, הוא קם לתחייה. זו התשובה האמיתית. מתוך כך יראת שמיים, מתוך כך קיום המצוות. עכשיו אני רוצה לעשות דיוק קטן בפרשת ניצבים שאנחנו נקרא בשבת הבאה, פרשת התשובה המפורסמת. יש פסוק שמאוד מטריד אותי. זה בפרק למד, רק רגע, פרק למד, פסוק ח'. שמה כתוב, אני רוצה להזכיר שלפני פסוק ח' יש שבעה פסוקים שקדמו. אז זה מאוד מעניין. פסוק ח' אומר, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. איפה זה נמצא? אחרי שבעה פסוקים. מה כתוב בשבעת הפסוקים הראשונים? שאתה תשוב אל ארץ ישראל. ורק אחרי שויטיבך מאבותיך וכולי, אחרי כל זה, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. מה עשית עד עכשיו? לא קיימת מצוות? כלומר, וכי הפסוק מניח כהנחת יסוד שמלכתחילה אתה לא מקיים מצוות? אלא, כנראה שכוונת הכתוב היא לומר שכל זמן שאתה לא מגיע לגאולה שלמה, אתה באמת לא מקיים מצוות. אתה מקיים משהו שדומה למצוות, רבע מצווה, שליש מצווה, שלושת רבעי מצווה, אתה לא מקיים את המצווה באמת. כי המצווה האמיתית היא מתוך ההתחברות אל המהלך ההיסטורי שמקיים את התוכנית הגדולה של הקדוש ברוך הוא ונברכו בך כל משפחות האדמה. אם אתה פחות מזה, אתה מסתסק ביהדות פרטית, ביהדות קהילתית, אבל אתה לא מתעסק במצוות השם. אז זה ההתייחסות למה ששאלו אותי ברכב בדרך. אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה. האם קיום המצוות, אחרי שאדם לא קיים מצוות, האם זה התשובה? בואו נסתכל, כדי לדעת מה התורה אומרת, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה. עכשיו, מה כתוב בתורה? ואתה תשוב ושמעת בכל השם. מה ההמשך? ועשית כל מצוותיו. יוצא לפי זה שקיום המצוות איננו התשובה, אלא הוא תולדה של התשובה. אם חזרת בתשובה, אתה גם תקיים מצוות. אז מה זה לשוב? מה זה התשובה? התשובה היא לשמוע בכל השם. איך שומעים בכל השם? מישהו יודע? אז זה בדיוק הפוך מה שאני אמרתי, שמת לב? כן? למרות שאמרתי אחרת, אתה מתעקש. זה לא יפה. אלא מה? פשוט מאוד, לשמוע בכל השם, אם אני לוקח כפשוטו, זה להתנבא, נבואה. כלומר, חזרה בתשובה אמיתית זה להיות נביא. אם אתה נביא, ועשית כל מצוותיו, זה מתבקש. זאת אומרת, עכשיו, אתם יודעים, אין לנו נביאים. זה כבר 2400 שנה שאין לנו נביא. זה מתסכל נורא. זה לא בסדר. אבל אנחנו צריכים להבין שהמהלך הגדול של שיבת ציון שאנחנו חיים אותו, עניינו לחדש את התרבות הנבואית. שישוב כל השם להישמע בתוכנו. מתוך כך אנחנו גם נקיים מצוות. אבל זה לא פחות מזה. כן? אגב, יש התכתבות בנושא הזה, בהתכתבות בין הרב הנזיר לבין הרבי מלובביץ'. זה איגרת לא מפורסמת כל כך, אבל באיגרת הזאת יש דבר מאוד מעניין. הרב הנזיר שלח לרבי מלובביץ' חוברת קטנה שהוא כתב, סיכום של חלק ג' של אורות הקודש, מוסר הקודש. ושם הרבי מלובביץ' שאומר תודה רבה לרב הנזיר על זה ששלח לו, בין היתר הוא מעיר לו איזה הערה קטנה, הוא אומר מה שכתב הרב קוק כנראה, כן? שחלק מתהליך הגאולה זה להשיב את רוח הקודש לעם ישראל, אומר, אני לא מבין. איפה מצאנו מצווה להתנבא? העיקר והמטרה האמיתית של עם ישראל זה קיום מצוות. זהו. אתם רואים את ההבדל בין תפיסה גלותית לתפיסה ארץ ישראלית. כן, בבקשה? חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו. תגיד. של לדעת את השם, נכון. אז באמת, גם הרמב״ם כותב בסוף הלכות מלאכים, שהעיסוק של כל העולם כולו בימות המשיח יהיה לדעת את השם בלבד. ואז הרבי מלובביץ' מתייחס לזה, הוא אומר, זה אחת המצוות שאנחנו מדברים על ההבנה שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו חוזרים אל הטבע המקורי שלנו. בכלל, איך כותב הרב קוק השבת ישראל והזמנים, הוא כותב, התשובה היא חזרה אל המקוריות, אל המעיין שממנו כל המעשים יוצאים. כלומר, כשאני חוזר בתשובה, אני צריך קודם כל לחזור אל עצמי. אני חוזר אל עצמי, מתוך כך אני גם מקיים מצוות, עושה כל מיני דברים, וזה מושפע מן הראשית. יש עבודה מיוחדת ביום הכיפורים, נכון? זה עבודת כהן גדול. מהו הרגע הפסגתי, עשי של עבודת כהן גדול? אם תסתכלו במחזור יום הכיפורים, יש שם סדר העבודה, נכון? ומה שכתוב שם, ובכן מה נהדר כהן גדול? בצאתו. כלומר, עשי זה לא הכניסה לקודש הקודשים, אלא היציאה משם. כלומר, כשהוא בקודש הקודשים, כיף לו. כן, כלומר, כהן גדול שנכנס אל מקור החיים, והוא תובל במקור החיים, זה אפשר לומר, אין חוויה עליונה מזו. אבל לא בשביל זה שלחנו אותו לשם. שלחנו אותו כדי שהוא יצא, ייקח משם משהו, ואחר כך יאיר על ענפי החיים השונים. אגב, יש, אומרים, שכש... הכהן הנכנס לקודש הקודשים, היו קושרים לו חבל ברגלו, נכון? קודם כל, מה המקור? איפה זה כתוב? מה? לא. לא. זה לא כתוב. זה בזוהר. רק בזוהר זה כתוב. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, למה שמו את החבל הזה?
אם הוא מת,
לא משנה. באמת. זה הסיפור. אם הוא מת, אי אפשר לשלוח איזה מקל או משהו, מה? זה... חוץ זה אף פעם לא קרה, שכהן גדול מת בקודש הקודשים. זה לא קרה אף פעם. זה שכתוב שלא היו עוברים שנתם, זה אחר כך, מה? לא, מה פתאום? סתם אגדות, מה? זה לא קרה אף פעם. מה? כן, קנו את הכהונה וזה, וזה לכן הם לא גמרו את שנתם, אבל לא בקודש הקודשים, כן. יפה, שהוא לא ישכח אותנו. כן, אנחנו רוצים, אתה נכנס לשם ותחזור. כי בלי החבל הזה, הוא עלול באמת, אז הוא עלול למות, אבל יש לו חבל, מונע ממנו למות. זה העניין. עכשיו, יוצא לפי זה, בואו נחשוב, אנחנו היום, אין לנו עבודת כהן גדול, אבל יש לנו עבודת יום כיפור. מה המטרה של העבודה הזאת? מהו הרגע החשוב ביותר של עבודת יום כיפור שלנו? אני אגיד לכם, אל תנסו. הסעודה שבסוף הצום. ברור. אתם יודעים שבסוף יום הכיפורים אנשים אוכלים, והשאלה היא למה? האם בגלל שרעבים? כל מי שעבר יום הכיפורים יודע שלא רעבים בסוף הצום. אז למה אוכלים? עכשיו זה לא סתם, הרמ"א כותב שזה סעודת מצווה. צריך לאכול בשר, לשתות יין, מפה של שבת. למה? כי בעצם אם הצלחת את העבודה של יום הכיפורים, המבחן זה הסעודה שבסוף. כלומר, אתה עכשיו בא לקדש את המציאות. אז יש לנו תהליך שלם של תשובה, חוזרים אל המקור. תלמידים מרקע חילוני, יש להם חוש הרבה יותר בריא. שאלו אותי, תגיד, לחזור בתשובה באמת זה למות. כן? ככה שאלו אותי כמה תלמידים מרקע חילוני. כי לכאורה, אם אתה מתעלם, 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 כמו בבודיזם, בסוף אתה נעלם. מה יש לענות על זה? שהתשובה זה חצי הדרך. התשובה, יש התשובה הלוך, התשובה חזור. ולכן אפשר, אפשר לראות את זה בעקדת יצחק. הרגע החשוב ביותר בעקדת יצחק, וישוב אברהם אל נעריו. כלומר, הוא מסוגל, אחרי כל העלייה העצומה הזאת, לשוב אל הנערים, ולשבת בבאר שבע. טוב, אבל זה מה שרציתי לומר לגבי התשובה בכללה. התשובה היא תהליך דו-כיווני. והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים, לא, ויורדים. כן? זה העניין. אז אנחנו מבינים כן שאנחנו בתקופה שבה אנחנו עושים חצי הדרך, ואנחנו יודעים שמתוך חצי הדרך הזאת, מתוך זה שאנחנו מתחברים אל מקור החיים שלנו, אנחנו אחר כך מקדשים את החיים. עכשיו, הייתי רוצה להתייחס לנקודה מאוד ספציפית בתוך תהליך התשובה. אגלה לכם סוד. לפני שבוע פגשתי קרובת משפחתי ברכבת ואמרתי לה, לאן את הולכת? היא אמרה, אני הולכת לתת שיעור. שיעור על מה? היא אמרה, שיעור על כיבוד אב ואם. אמרתי, וואי, איזה יופי, אני הולך לדבר באחד אליהו במוצאי שבת. והנה מצאתי את הנושא. עכשיו, מדוע? זה לא סתם שכחה שאני רוצה לדבר איתכם על כיבוד אב ואם. אני הגעתי למסקנה שהנושא הזה הוא אחד הנקודות המרכזיות ביותר שלא מתבררות בתרבות של ימינו. כלומר, אם לא מבינים מהו כיבוד אב ואם, אז אנחנו נכנסים לכל הצרות הגדולות של הדור. אנחנו בדור שאיבד את הנקודה הזאת. אני רוצה להסביר את זה. רוב המשברים של דורנו באים מזה שבני האדם בוחרים בהווה ולא בנצח. הביטוי הבולט ביותר זה הרווקות המאוחרת. טוב, פה יש בחורים צעירים, עוד מעט התחתנו, ואנחנו מאוד מברכים אותם שזה לא יהיה מאוחר מדי. כן. עכשיו, אני רוצה שנבין את הנקודה הזאת. חלק מן המחלות של התרבות המערבית, שהיא התרבות הדומיננטית בימינו, זה שאנשים איבדו תקווה. איבדו תקווה, איבדו את האמון בחיים, ולכן גם, לא רק שיש רווקות מיוחדת, גם הדמוגרפיה בירידה. כיוון שהדמוגרפיה בירידה, אירופה הולכת ומתרוקנת. לאחרונה התברר, עשו מחקר סטטיסטי עולמי, וגילו שהעלייה הדמוגרפית של האוכלוסייה האנושית הגיעה לפסגה ועכשיו יורדת. עכשיו פחות ילדים, בכל העולם כולו. המקום היחיד שבו הדמוגרפיה עולה באופן ניכר ומשמעותי, מדינת ישראל. זאת אומרת שהמחלה העיקרית זה שאנשים כבר לא מאמינים בתולדות, בזה שיש ערך להמשך, בזה שאני חלק מתהליך היסטורי שהתחיל לפניי וממשיך אחריי. אז כיוון שאין לאן להגיע, אז מחפשים את ההווה. ההווה מספק הנאות, מספק אולי קצת משמעות, קצת ערך, אבל בסופו של דבר חסר התחושה, ההכרה, שאתה נמצא בתהליך עולמי שמקיף את ההיסטוריה בכללה. עכשיו, למה זה? למה הגענו למצב הזה? בגלל שבני אדם אינם מאושרים. למה אדם לא מאושר? מה אתה אומר? לא, בסדר. אני אומר, האם זה בסדר לא להיות מאושר? זאת עבירה חמורה לא להיות מאושר. אני אסביר למה. כי אם אתה לא מאושר, אתה אומר בעצם למה אני קיים. אם אתה אומר למה אני קיים, אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? בעצם אתה, זה סוג של גידוף. יש משפט נפלא שאומרים בבוקר. מכירים? מודה אני. כלומר, האני שלי הוא לגיטימי בגלל שהשם נתן לי את האני שלי. אולי חלק מכם מכירים את המשפט של הצרפתי שאמר, אני חושב, משמע, אני קיים. זה משפט אידיוטי מבחינה לוגית. לא, באמת. תחשבו רגע. אתה אומר, אני חושב, משמע, אני קיים. אבל אמרת, אני חושב. אתה השתמשת במילה אני, שאתה עוד לא הוכחת את הלגיטימיות שלה. אז איך אתה יכול להגיד, אני, ראה, אני חושב, מי אמר לך שיש לך אני? ברור שאם אתה מלוקח כהנחת יסוד שיש לך אני, אז ממילא אני קיים, אבל זה גאווה. כן? ואילו היהודי אומר, מודה. מודה, אני. כלומר, ברגע שאתה מכיר בזה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומך, אז מתוך כך, האני שלך לגיטימי. יעוין, כל מי שמעוניין, בספר עולת ראייה של הרב קוק, בכרך הראשון, בעמוד א', אדמודי אני, שם הוא מסביר את המושג הזה של האני, שהאני מקבל את הלגיטימיות של הקיום שלו מתוך ההודעה. יוצא לפי זה שאם אני לא מאושר מזה שאני אני, אני בעצם בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? אבל אם נעמיק עוד קצת, אני לא רק בא בטענות לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותי, אני בא בטענות להורים שלי. כלומר, יש לי טענה כלפי ההורים. למה עשיתם אותי? למה בא, או נגיד, אני אומר לקדוש ברוך הוא, למה הבאת אותי לעולם דרך ההורים האלה? ואז יוצא שאם אדם לא ישלים עם ההורים שלו, הוא לא מסוגל בעצמו להיות אבא. מה, אני אדומה להם? גם אני לא רוצה להיות כמוהם. אז אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה להיות אבא. ויש שלב בחיים שהוא שלב מאוד משמעותי, על זה הרב אשכנזי מניטו היה מדבר הרבה, שיש שלב בחיים שבו האדם מברר לעצמו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר הוא. זה, אתם מכירים את הסיפור, יש רב שבקהילה שלו כולם באים מספרים לו את הבעיות שלהם. יום אחד הרב אומר, כל הקהילה מוזמנת אליי הביתה. מגיע הקהילה, הרב פורס שטיח, אומר כל אחד ישים את הבעיה שלו על השטיח. טוב, כולם שמים. ואז הרב אומר, כל אחד ייקח מהשטיח את הבעיה שהוא רוצה. כל אחד בשקט לוקח את הבעיה שהוא הביא. כי בעצם האדם לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר הוא, ואז הוא מכיר בזה שיש ערך לקיומו. את זה אנחנו אומרים בתפילה מאוד מעניינת ביום הכיפורים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זה ההמשך, אני מכיר את ההמשך. לא, אני רוצה להתייחס לחלק הראשון. עד שלא נוצרתי איני כדאי. שוב, הרב קוק אומר דבר נפלא. כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? הרבה זמן, מאז בריאת העולם. ועד עכשיו לא נוצרתי. זה סימן שעד עכשיו לא היו צריכים אותי, כי אם היו צריכים אותי, הייתי נברא. אבל אם עכשיו נוצרתי, אז כדאי, אני כדאי. אני כדאי, סימן שצריכים אותי למשהו שרק אני יכול לתת. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. רק אני יכול להיות אני. ואז זה הדבר הזה מחייב להיות מאושר. ואז, ואיך עושים את זה? על ידי ההכרה בערך של ההורים. אני הייתי בשבוע שעבר בניחום אבלים אצל ראש העיר ירושלים, משה ליאון. נפטר אבא שלו. הוא רואה אותי, נכנס, הדבר הראשון שהוא אומר לי, לפני שאני פותח את הפה, דע לך שההורים זה הכל. זה משם כל הכוח, משם כל העוצמה. לא, הבנתי למה הוא הצליח להיות ראש העיר. כי הוא מכיר בערך של ההורים. אגב, יש דבר מאוד מעניין. היה יהודי אחד, זיגמונד פרויד, הוא מסביר, בפסיכואנליזה, שמאיפה נולד בנפש האדם המושג אלוהים. הוא אומר, זה אקסטרפולציה, זה הרחבה של מושג האבא. מה שאתה חושב על האבא שלך, זה מה שאתה חושב על אלוהים. ומה התורה אומרת? שמה שאתה חושב על אלוהים, זה מה שאתה צריך לחשוב על האבא שלך. זה אותו הדבר, כן? שותפים בקדוש, בבריאתך, כן? שהם שותפים עם הקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. ולכן, אפשר לומר, פרויד צודק, רק שהתורה אומרת הפוך ממנו. כן? אבל להגיד הפוך, זה סימן שזה באותה קטגוריה, זה מה שחשוב להביא. ולכן, אתה אומר, ברגע שיש לאדם הורים, והוא מכיר בערך של זה שיש לו הורים, אז יש לו כבר סולם לפיו הוא יכול לפעול. עכשיו צריך להבין משהו. כשאני אומר את זה, זה נשמע מעצבן. למה? כי אתה אומר, ההורים שלי, הם קופים עליי. תשובה, הם לא קופים עליך שום דבר. הבחירה החופשית היא שלך. כן? אלא מה? מה ההורים נותנים שהבן לא יכול לקבל? הם נותנים לו מידע. כן? פשוט מאוד, אין אדם יודע מה שלא אמרו לו. ילד לא יודע מה שלא אמרו לו. מה אומרים לו ההורים? ההורים אומרים לו את סולם הערכים שלו. זהו, א', ב', ג', ד', ה', זה מה שמצופה ממך. מכאן ואילך, האם אני אגשים את מה שמצופה ממני, או שאני לא אגשים? זה כבר תלוי בי. מובן? כן. ואז בעצם יש כאן דבר שכדאי לדעת, בתור הורים לעתיד רובכם, שהבחירה, כלומר, אני לא אחראי על הבחירה החופשית של הילדים שלי. אישה אחת הגיעה אליי הביתה, בוכה. מה קרה? למה את בוכה? הבן שלי עושה שטויות. אהה. ולמה זה אכפת לך? אני רוצה להבין איפה טעיתי. אמרתי לה, למה את חושבת שאת צריכה להבין איפה טעית? כי את מרגישה שאת אחראית, נכון? כן, אני אחראית. אמרתי לה, האם את מאמינה בבחירה החופשית? אמרה, כן, אני מאמינה בבחירה החופשית. האם את מאמינה שלבן שלך יש בחירה חופשית? בסוף היא אמרה, כן, יש לו בחירה חופשית. אמרתי לה, אם ככה, את לא אחראית? מה, אני לא אחראית? לא. שלום, הלכה הביתה. אחרי שלושה ימים היא מתקשרת אליי בטלפון, אומרת, מאז שדיברנו, הבן בסדר. צריך להבין את זה, כן? כי ברגע שאני אומר שאני אחראי עליך, אז אני שחררתי אותך. כן? ברגע שההורים אומרים, לא, אני לא אחראי, אז כבר האחריות זה האמון שאתה נותן. כן, בבקשה. חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה. אז מכאן ואילך, האחריות עוברת אל הבן. כן. מי שקשה לו בכיבוד הורים, סימן שקשה לו עם עצמו. זה העניין. כלומר, אני קשה לי עם עצמי, אני מחפש על מי לזרוק את האחריות. אני זורק את זה על ההורים. למשל, הפעמים רבות בנושא שידוכים אני מקבל שאלות כאלה. אני יוצאת עם הבחור הזה הרבה זמן, אנחנו רוצים להתחתן, אבל ההורים שלי מתנגדים, מה לעשות? תשובה, זה לא שההורים מתנגדים, את מזמינה את זה שהם מתנגדו, זה הכל. בסדר? הייתי? טוב. מה?
לומר שלהורים אין אחריות על מה שיצא מהילד, זה קצת כאילו לומר, אם עכשיו האבא חינך את הילד בצורה לא טובה, והכין ערכים לא טובים, ודיבר עליו בצורה מסוימת כל החיים שלו, אני יכול לצפות שיצא מהילד משהו מסוים שהוא לא בהכרח טוב, וכאילו, בהכרח החינוך של האבא יכול להביא לי משהו בחרה אצל הילד, זה אומר שאין אחריות לאבא על מה שהילד יעשה בהמשך, קצת להסיר לנאור את הרמות של חינוך,
לא? לא. החינוך זה בדיוק הפוך מזה. אם אתה לוקח אחריות על מישהו אחר, אתה אוטומטית שחררת אותו מן האחריות. מובן מה שאני אומר? זה בדיוק הפוך. אני יכול להביא הרבה דוגמאות, אבל פה זה לא שיעור בפסיכולוגיה של הורות, אבל זה דבר מאוד משמעותי. אתה יודע, ראית פעם רועה צאן? כן או לא? לא ראית. מישהו פה ראה רועה צאן? ראית. בסדר. בין כמה הרואה? הרבה פחות. סתכל פה, הבדואים. לפעמים גיל 8-10. כן, ילדים קטנים. הילד הזה מסוגל לעצור את התנועה שבכביש המהיר, להעביר את הצון ולרוץ אחרי הצון, נכון? ואז לפתוח שוב את האוטוסטרדה. מאיפה הוא לוקח את הכוח הזה? מאיפה הוא יודע?
שיש לו אחריות על מה שיש איתו עכשיו.
כי מאמינים בו שהוא מסוגל. אז הוא מוצא את עצמו מסוגל. לעומת זה תיקח ילד בן 16 מרמת אביב, ואתה אומר לו לשמור על כבשה אחת. אני אסתכל, אני אעמוד 50 מטר משם, לא, לא, זה לא שאני לא מאמינה בו, אבל אם יקרה משהו. מה קורה אחרי 5 דקות? אמא! זאת אומרת, ברגע שאתה נותן, שאדם יודע שזה באחריותו, הוא עומד בזה. אוקיי? עכשיו, יש עוד משהו, זה בעצם מה שאמרתי לך עכשיו, זה אחד משני עמודי החינוך. העמוד הראשון, האמון. העמוד השני, ההקשבה. לדעת להקשיב למה שנאמר. כן? ומה אתה אומר? לא, אז זהו, כאן העבודה המיוחדת של הבן. אף על פי שלא האמינו בי, אני צריך לסלוח להורים שלי. כלומר, זאת עבודה לא פשוטה. כלומר, בדיוק כמו שיש עבודה להורים לתת אמון בבן, יש עבודה לבן, לילדים, בכלל להכיר בערך של הוריהם, גם אם הם עשו טעויות. בסדר? זה דבר לא פשוט, כי אני צריך להכיר בזה שההורים שלי שותפים בהבאתי לעולם. ככל שזה קורה יותר מוקדם, כך יותר טוב. בסדר? אז אדם, כי אז האדם משלים עם עצם קיומו. אם הוא מאשים את הוריו, אז הוא מאשים את עצמו. בסדר? ואז הוא עובר על מודה אני וכל הדברים שדיברנו מקודם. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד קצת כמה היבטים חשובים. יש שאלה מהו הרצון היותר ראשוני של האדם. מקובל לומר, הרצון הראשוני החזק ביותר זה הרצון לחיות. נכון? זה לא נכון. אומר הרב קוק ברש מילין שהרצון הבסיסי ביותר זה הרצון להחיות. איך זה בא לידי ביטוי בשפה העברית? המילה אב, א' ב'. מה פירוש המילה אב? מי שמוליד. אבל זה גם מאיזה שורש בא? מהפועל, אבה. לא אבה יבמי, נכון? ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. מה זה לא אבה? לא רצה. היוצא שאב זה הרצון. הרצון וההולדה זה אותו הדבר. הרצון המקורי של האדם הוא הרצון להחיות. כן? ואז ברגע שאדם מבין שהוא לא צריך לספק את עצמו, אלא להיות חלק מן הזרימה הכללית של ההוויה, מתוך כך הוא עושה תשובה שלמה, הוא חוזר אל עצמו. לכן אני חשבתי שהדיבור על השאלה של כיבוד אב ואם היא מרכזית בחזרה בתשובה הנפשית של הדור. ולכן אני מזמין כל אחד מאיתנו לחזור בתשובה. לחזור בתשובה הכוונה לכבד את ההורים. זה לא אומר שאתה צריך להסכים עם ההורים. יש הלכה בפרשת שמיני, שאישה יולדת צריכה להביא קורבן חטאת. למה? היא נשבעת שהיא לא תביא יותר, שהיא לא תזדקק יותר לבעלה ולא תביא ילדים. למה היא נשבעת? והיא על הכאב? אז זה לא נראה לי. אני אגיד לך גם למה. בגלל שכאב, יש הרבה כאבים בחיים. יש גם הכאב של הלידה. אז נכון, שלפעמים זה כל כך כואב שבאמת נשים חושבות לא להביא יותר ילדים. אבל יש משהו אחר. כשאישה נמצאת בהיריון, כולם מתפעלים ממנה, נכון? אומרים, איזה יופי, שיהיה בשעה טובה, מזל טוב. מה היא בעצם? היא הופכת להיות העתיד, נהלך לפנינו. עכשיו היא יולדת, איפה העתיד? בהריסה. מה היא?
עבר.
עבר. זאת אומרת, הצלחתה היא פסילתה. זאת אומרת, וזה מסביר מדוע יש תופעה ידועה של דיכאון אחרי הלידה. כן. זאת אומרת שהחטאת היא לא לקבל את ההמשך של החיים, את ההקרבה של עצמו למען הדור הבא. זה הנקודה. ולכן צריך לדעת שהדבר הזה הוא חטא. לעומת זה, אגב, להבדיל מיליארד הבדלות, הנוצרים אומרים, למה היא צריכה להביא חטאת? כי זה חטא ללדת. פשוט, זה בדיוק הפוך מאיתנו. כלומר, יש או תפיסה אופטימית או תפיסה פסימית. התפיסה הנוצרית היא פסימית. האדם רע ביסודו, היה יותר טוב שלא ייברא. אצלנו, ברוך השם, אין מאמר שאומר שטוב לא להיברא. נכון? אין. איפה? מה אמרת? אין משפט כזה בחז"ל. נוח לו שלא נברא. כלומר, זה הרבה יותר נוח. אבל זה לא טוב. איך אני יודע שזה טוב להיברא? מה רשום? אני חשבתי שכתוב בתורה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אין פסוק כזה. בסדר? ברור. אגב, יש פסוק אחד שאומר שכל העולם רע. יש פסוק כזה. לא. לא. ויאמר אלוהים לא טוב. ויאמר השם אלוהים לא טוב. ולא טוב, זה יותר גרוע מרע. כי רע זה לא אומר שאין טוב, אבל זה אומר לא טוב, אין טוב בכלל, זה הרע המוחלט. ולמה העולם כולו לא טוב? היות האדם לבדו. מכיוון שהאדם לבדו, אז הוא רק מכיר את עצמו, הוא לא מכיר את זולתו. אז הוא הופך את כל העולם כולו לחסר משמעות. וברגע שהוא כבר לא לבדו, אז העולם כולו טוב מאוד. או, זה כדי לעודד, טוב, אתם תתחתנו בסוף, בעזרת השם. יש בחינוך ילדים, יש שאלה מעניינת. הרבה פעמים הילדים אומרים, אבא שלי הוא צמא כבוד. טוב, התורה אפילו אמרה לו, צריך לקבל את אביך ואת אמך. ולמה אני צריך לעשות את זה? האמת היא שבזה מצאנו ג' שיטות. השיטה האנגלית, השיטה האמריקאית, והשיטה של תורתנו הקדושה, ספוילר, התורה זה האמת. החינוך הבריטי הקלאסי היה שצריך להיות, לתת חינוך נוקשה. כן? הילדים הם בעלי יצר הרע והכל, וחינוך צריך להיות חזק, בעצם עונשים פיזיים והכל. כנגד זה קמה באמריקה ריאקציה. תגובת נגד, החליטו שהאבא צריך להיות החבר של הילד. עכשיו יש בעיה עם זה. כי לילד יש כבר 15 חברים בכיתה, ועכשיו האבא הופך להיות החבר ה-16.
מה הוא איבד? אבא. כלומר, המצב היום בתרבות המערבית, במיוחד באמריקה, זה שהאדם לא יודע האם הוא מורד או לא. אין לו סרגל שכלפיו הוא יכול למדוד את עצמו. אז צריך להבין שהחינוך הבריטי והחינוך האמריקאי הנגדי, שניהם בטעות יסודם. מה שכן צריך לעשות זה מדרגת, זה חינוך הבנוי על האמון ועל ההקשבה. ברגע שמבינים את זה, כבר אנחנו בעולם הרבה יותר נורמלי ובריא. יש הבדל בין היחס שלי לאבא לבין היחס שלי לאמא. פשוט מאוד. איך אני יודע שאמי היא אמי? חדר לידה. זה ודאות. איך אני יודע שאבא שלי הוא אבא שלי? חזקה. חזקה. כן? חזקה שמן הסתם, כן? כיוון שהם נשואים וזה, חזקה שאני הבן שלו. מה ההבדל בין ודאי לחזקה? ודאי זה שייך לטבע. חזקה זה שייך לחוכמה. לכן אני מאבא שלי מקבל את עולם הערכים התיאורטי, ואילו מאמא שלי אני מקבל את הזהות שלי כיהודי. לכן אני כיהודי על פי אמי, אמי לשון אומה. כן? השייכות הלאומית היא דרך האם. התוכן הרעיוני עובר דרך האבא, ולפי זה גם נקבע אם אני משבט פלוני או עם ספרדי או אשכנזי או כהן או לוי וכדומה, זה קורה לפי התוכן של האבא. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שאחת הטעויות היא לחשוב שכיבוד אב ואם זה דבר מובן מאליו וטבעי. זה טבעי להישמע להורים שלו. זה טעות. כן? הרי זה גמרא מפורשת. מדוע בכבוד התורה הקדימה את כבוד האב לכבוד האם, ובמורה את מורה האם למורה האב. אומרת הגמרא, מסכת קידושין, גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, וירא יותר מאביו מאשר מאמו. לכן התורה הפכה את הסדר, ואמרה, תכבד את אביך יותר מאמך, ומורה של אמך יותר משל אביך. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שהמצוות אינן מתאימות לטבע שלנו, אלא המצוות באות לשפר את הטבע שלנו. וזה אחד הדברים שלא תמיד מבינים, הרבה פעמים יש טעות פדגוגית שאנשים מתוך כוונות טובות עושים. הטעות הפדגוגית זה לומר, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. מה התפילה? התפילה זה הדבר הטבעי ביותר לאדם. מה חושב התלמיד כשהוא שומע את זה? הוא משוגע. הוא חושב שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות, שאני פוקח את העין בבוקר, זה לעוף אל בית המדרש ולהתפלל. ואני יודע שאני אוהב יותר את הפוך. נכון? זו תגובה, אגב, איכשהו בריאה. אבל יכול להיות יותר גרוע. אני תלמיד טוב ואני מאמין למורה. והוא אומר שהטבעי שלי זה להתפלל. אז אני משוגע. כי אני אוהב יותר את הפוך. זאת אומרת, צריך להבין, לא, המצוות, בכלל זה מצוות כיבוד אב ואם, זה האתגר. האתגר שאם אתה מצליח בו, אתה מצליח את מהלך החיים בכלל. זה שאני מדגיש את זה, זה לא בגלל שסתם בא לי לדבר איתכם על כיבוד אב ואם, אלא בגלל שאני רואה בזה נקודה קרדינלית בכל התיקון של הנפש האנושית והחברתית שלנו בדור הזה. אז מומלץ מאוד בימים אלה של חזרה בתשובה, לתת איזשהו מקום, איזושהי פינה בלב לתיקון של כיבוד אב ואם. שנה טובה. כן. בכבוד לי. בוודאי. זה עצמו, היא הוא מוטיב לה והיא הוא מפרק לה. אני מכיר בערך עצמי, אוטומטית זה כבר מניח שאני מעריך את ההורים שלי.
אז אתה חושבת עם הדרך כמה אני טוב?
כמה אני טוב, ואז אני מעלה הכרת טובה. לזה שכן, לזה שיש לי הורים שעשו אותי. כן, כן, ברור. אז אני מלא מעודד הקדוש ברוך הוא שהביא אותי לעולם דרכם.
אם יש לי מלא דברים גם על הפנים, אז עכשיו צריך להתמקד בדברים הטובים כדי להכיר תשובה להורים?
ככה זה כשאני גם עושה תשובה עם עצמי. אומר רבי נחמן ברסלב, כשאני עושה חשבון נפש, אני צריך קודם כל לחשוב במה אני טוב. כי אם אני לא אחשוב במה אני טוב, אני אתייאש. אז מתחילים עם זה. ממילא זה מנקה את הכל. אגב, יש במצוות וידוי דבר מאוד מעניין. יש והתוודו את חטאתם. אבל יש עוד וידוי. וידוי מעשרות. שאדם אומר, וזה אנחנו קראנו השבת. אני הייתי בסדר בזה, בסדר בזה, עשיתי את הכל כמו שצריך. כן? אז כמו צריך, אדם קודם כל צריך להתוודות למה שטוב בו. זה גם מצווה דאורייתא. אחר כך יש וידוי על מה שלא הייתי בסדר. שנה טובה, תודה רבה. רגע, רגע, יש פה שאלות, וואלה. טוב, נו. הן לא טבעיות לנו, כן.
איפה נכנסה
התאמה שלנו? בנשמה. כלומר, זה מתאים לטבע של הנשמה, לא לטבע של הנפש. כלומר, הנפש זה הנתון הטבעי שלי. עכשיו, עם הזמן, ותרגילנו בתורתך, אני נותן לנשמה לחדור בקרבי. עד כדי כך שבסוף זה הופך להיות טבעי. אבל זה לא נקודת המוצא הראשונית. אגב, רק קטנה, אצלנו בבית כנסת יש סליחות, ופרסים לילדים שמגיעים. הסליחות ומשתתפים בסליחות. ואז כשיצאתי מבית הכנסת ראיתי שמחלקים להם את המתנות, אני אומר לילדים, כדאי לבוא לסליחות. אז ילד בן 10 בגובה הזה אומר לי, הרב, המתנות זה בשביל יצר הרע. יפה מאוד. זאת אומרת, הוא נותן ערך ליצר הרע שלו. כן, בבקשה. ודאי, אם כתוב לא תרצח, סימן שאנשים אוהבים לרצוח. כן, ודאי, אם אומך לא תעשה, סימן שיש לך רצון לעשות, לא? כן.
המשפט
שאומרים
שאם
אתה
מתחיל
לעשות
משהו, אתה
מתחיל לעשות משהו,
אתה מתחיל לעשות
משהו,
כן,
בוודאי. מי שאין לו דעת, אז יש לו יותר דמיון. זה בדיוק העניין. לכן ילד לוקח מטאטא, בטוח שהוא סוס. או, בסדר. הדמיון פרוע, כן? אבל הילדים מרגישים דברים שהמבוגרים לא מרגישים. גם המשוגעים, אגב. כן.
יש מצוות שאתה
מציג באופן שלי נכון. אז הרמב״ם עושה הבחנה בין המצוות השכליות לבין המצוות השמעיות. הוא אומר השכליות, אם האדם מתאווה לעבור עליהן, סימן שיש בו פגם. בסדר? אז על זה אתה מדבר, נכון? כן. אלא שהרמב״ם לא מדבר על התת מודע. כלומר, אני במודע לא רוצה לרצוח. כן? סתם יהודי לא אוהב לרצוח. למרות שיש רב מבני ברק שאמר שכן. אבל סתם ככה, יהודי לא אוהב לרצוח. אבל בתת מודע, וואלה, מה שמתהלך שם, היה חונק אותו, לא? טוב, תודה רבה. שנה טובה.
תודה רבה לרב שקי, באמת, אפשר כשאתה באמת מודים לרב מכל הלב, וגם מסביר שרב שמובן חי אומר, מתכת קידושים ש... הקדוש ברוך הוא ציווה לכבד את ההורים יותר מאשר את הקדוש ברוך הוא. ההורים צריכים אליהם כל פעם שמתעסקים לכאורה, והקדוש ברוך הוא רק פעם אחת.